בסייעת הנשמע ממשיכים מסימן קוף חוף חס, אמצע סעיף חוף במילים וכיצד יעשה. למדנו בשיעור הקודם שכהן שמתפלל כשליח ציבור מגיע נשיא אס כפיים, אז כדי שיהיה מותר לו לשאת כפיים צריך שיתקיימו שני תנאים. קודם כל שאין כהנים אחרים, ותנאי שני שהוא מובטח לו שהוא יוכל לחזור ולסיים שים שולים. מובא כאן מגרשה זוהיר בוך שאם עדיין לא יתפלל תפילת לחש והוא מתפלל חזור עשה שעץ ויוצא בזה גם ידי חובה תפילתו, אז ייתכן שבאופן זה לא יברר בקסקנים בכל מקרה, כי זה הפסק בתפילתו. עכשיו את הלוי כותב שאפילו שתפילתו במקום תפילת לחש זה לא נחשב כהפסק, ואם יתקיימו שתי התנאים כן יישא את כפיו. אז איך הוא מקיים זאת בפועל וכיצד יעשה? אז קודם כל מה שלמד בסעיף חס, כדי שיוכל הכהן לשאת את כפיו הוא צריך לעקור את רגליו בברכת רצי, לכן השליח ציבור יעקור רגלו מעט באבוידה. ואפילו לפי המנהג שנראה לאלון שהוא עולה לברכה באותו מקום, גם צריך לעקור את רגליו מובא כמה צד. הגרשה זוהר בו שמה שנהגו שהשליח ציבור קופץ ממקומו כשמגיע בתפילה לרצי, בלי שום התקרבות לדוכן, אין טעם בזה. הוסיף שלא עושים כך לזיך הבעלמי. מים מטילת ידיים? הקצס השולחון כותב שיביאו לפניו מים ויתול אדם במקומו. החיודם כותב שיסמוך על נטילת ידיים בפני התפילה, וכך גם כתבו עוד פוסקים שיסמוך על נטילת ידיים שנטל בשחריס. אחר כך ויאמר החזן עד ולכון נועל הוידויס ויעל אל הדוכן. דהיינו שיעקור רגליו לגמרי באמצע חזור השעץ ויעמוד על הדוכן פונים כנגד פונים כדין. ויבורך ברכת כהנים. בזמננו מובא כאן נוהגים על פי הרדב"ז ועוד אחרונים שהשליח ציבור לא עולה לדוכן אלא מבורך במקומוים. ורק כשאין יכולים כל הציבור לעמוד לפניו אז הוא עולה לדוכן. מאידך באור לציון כותב שצריך לנהוג כדברי על שולחן ערוך לעלות לדוכן. ממשיך המחבר. ויקרא לו אחו. דהיינו, שהחזן הוא מברר ברכת אשר קידשנו, ואחר כך אדם אחר מקריא לו תיבה בתיבה. אבל אין כוונה שהאחר קורא לפניו כהנים. כי הרי כל מה ששליח ציבור נושא כפיו זה רק אם הוא כהן יחיד, ובסעיף י' למדנו שלכהן יחיד לא אומרים כהנים. כותב הכף החיים שתפילת ריבונו אילומים שהכהנים אומרים אחרי ברכת כהנים, לא יאמרה השליח ציבור, כי לא יתירו לו להפסיק בתפילתו אלא לברכת כהנים שיש בה צורך תפילה ולא לבקוש עשרה רחמים. קיצר שולחן ערוך כתב שיאמר את ריבונו אילומים אחרי הקדיש תסקבל. הוא מסיים החזן שים שולם. אבל אמרנו שכל מה שחששו שהכהן לא יישא את כפיו כשהוא שליח ציבור זה לא משום הפסק, זה לא הפסק באמת, אלא שמא לא יוכל לחזור לשים שולם. אז אם אין כהנים אחרים ומובטח לו, אז הוא יכול לסמוך על זה שהוא כן יכול לחזור ולומר שים שולם. אבל כאן המחבר מוסיף שעדיף לצאת מהעניין הזה. ולכן, אם יש כאן אדם שהוא מקרה לפני השליח ציבור, והוא עצמו התכוון מילה במילה מהשליח ציבור את כל חזרת השעץ עד כאן, אז הוא יצא לידי שמה כהנה, אז יסיים הוא שים שולם, אומר המחבר. ואם המקרה קיב לתפילה שליח ציבור מתחילה בעצוף, עוד יפה שיסיים המקרה שים שולם. זאת אומרת, אפילו שבמובטח, אז החזן עצמו יורד אחר כך מן הדוכן, מסיים שים שולם, זה הכל כשהמקרה לא כיוון לשמוע תפילת השעץ מתחילה ועצוף. כל שכן אם הוא דיבר באמצע, אז הוא לא יכול לסיים שים שולם, כי חסר לו את הברכות לפני זה. אבל אם המקרה כיוון מתחילה ועצוף, הרי שמע כהנה, ולכן עדיף שהוא עצמו יסיים גם כן שים שולם, כי אם החזן הוא אומר זאת, אז היה הפסק בהליכת השעץ מהדוכן למקומו לפני התיבה, צריך לחזור למקומו, אז עדיף שהמקרה הוא יסיים זאת. הוא עדיף שהשליח ציבור צריך לשמוע ולהתכוון שים שולם מהמקרה, כי אם לא, אז השליח ציבור מתחיל משים שולם. ככה התפילה שלהם מתחברת, כי הוא אמר עד כאן והוא שמע ממנו, והוא אומר עד כאן והוא שמע ממנו. כך פוסק המחבר. אבל דעס הגרו שיעדיף בכל מקרה שיסיים השליח ציבור בעצמו את ברכת שים שולם, וכר גם משמע מדברי שאר האחרונים שככה מנהג למעשה. ונעבור לסעיף א', חוף א'. יש מנהג שהכויאנים מנגנים את התיבות בברכת כהנים. והמקור הוא, כמו שמובא כאן, בתרומה סדשן, שהמנהג לנגן ברכת כהנים בנעימה, הכויאנים שיודעים להנעים את הניגום בברכות סמרי משובוכים. וכך משמע בגימורה בקידושין. אומר המחבר, אין הכויאנים רשויים לנגן בברכת כהנים שניים או שלושה ניגונים. משום דאי כלמיכא שלתירוף הדס, רק ולנגן אלו ניגון אחד מתחילה ועד סוף. כי אם לא הם יתרדו בהשתנות הניגונים, כי לא ידעו איזה פוסיק או תיבה התחילו, ואפילו שמכירים לפניהם כל מילה, בכל זאת על ידי שינוי הניגונים, הם יכולים גם לא לשים לב איזה מילה כעת יקראו להם. הוא הדין אמר המשתברו שלא כל כהן ינגן ניגון אחר, לכל הכהנים אותו ניגון, כי גם זה מביא לבלבול. כמו כן הוא מסיף התז, שהחזנים בכל מקום שמנגנים, לא נכון שנגנו בעניין אחד הרבה ניגונים, כי זה מביא לבלבול. בליורה בכן מליץ על החזנים שכן משנים את הניגונים. סעיף חוף בייז, כתוב בפסוק אומר להם, אז כמו שלמדנו, לכן צריך להקריא לפני הכויאנים את הפסוקים. אומר הרמב״ם, כיוון שכתוב אומר להם שאחרים אומרים לכויאנים, אז לכן פוסק המחבר משתדלין שיהיה המקרי ישראל, כי הוא לא מכלל הכויאנים. לפי זה אומר המשתבור, לפי מנהגינו שהשליח ציבור המקרי, אז צריך להשתדל לך תחילה שהשליח ציבור לא יהיה כויין. אומר המחבר, כשהחזן כויין, אז לא הוא יכריז אלי עמוד ישראל אצלו ואיקו כויאנים, ויקרא או יסום את כל דקס כויאנים מילה במילה. אבל כותב הפרימי גודל מובא כמה צעד שהקוטן לא ימקרי אותם, כי זה לא כובד הציבור. והחזן, אוים בדבש או יסג בשעה שאחר מקרה עד גמר דקס כויאנים, המי שים שולם ואילך, החזן אומר בעצמו. כל זה זה רק לכתחילה, אבל אם אין שם מישהו שיוכל להקרות, אז יקריא הכויין השליח ציבור בעצמו. ומובא כמה בירה לוחש שאפילו שהמקרי הוא כויין, אז כיוון שיש שם עוד ישראלים מקיימים הכויינים בצבססם מדוי רייסה, כי קריאת הכויין לחב הכויינים נעשית בשליחוס הישראלים. רק שכל בית כנסת כויינים נראה לאלון שזה אחרת. סעיף חוב ג' בשוש הכויינים מבורך עמהום, לא יביטו הכויינים ולהסיחו דייתום, אלה יהיו עיניהם כלפי מטו כמו ישועמת בית פילה, כי הרי מתפללים כעת לקודש ברוך הוא שיברך את ישראל. ואום יחבנו לברוכה ויהיו פניהם כנגד פני הכויינים. וכעת מביא המחבר בהלכה ידועה, ולא יסתכלו בוהם. אז בעצם, בברכת כהנים שהייתה בבית המקדש, שם השכינה הייתה שורה על ידי הכויינים כי הם ברכו בשמיים בפוירוש, אסור אפילו ראייה קצת, כי אסור להסתכל על השכינה. מה שאין כן בזמן הזה, אז אסור להסתכל בפני הכויינים או בידי הכויינים, כדי שלהסיחו ישראל דייתם הברוכה. ואם כן, כל שכן אומר המשתברו, לא להסתכל למקומות אחרים בית הכנסת, צריך להתרכז בברוכה. מובא כמה גרשה זוהיר ברוך שמסיח דעתו באמצע ברכת כהנים והפסיד אפילו מילה אחת, אז כיוון שברכת כהנים מעכבות זו וזו, יש להסתפק אם קיים את המצווה, הוא מצדד שכן קיים, אבל מסיח דעתו לגמרי לדבר אחר, עד שלא זוכר כלל שהכהנים עומדים כנגדו, מסתבר שלא קיים את המצווה. וכמו שאמרנו, מדינה האיסור רק בהסתכלות מרובה שיכולה להביא לעסק הדס, אבל ראייה קטנה מותרת, רק בזמן שמסמידו שהיה אסור. אבל נוהגים גם עכשיו זיך על המקדוש לא להביט כלל בכויינים. אבל אומר הגרח קנייבסקי, זה הכל בשעה ברכת הכויינים, בשעה שמברכים אשר קידשונו, כמו כן אחרי שגמרו ברכת הכויינים עדיין על הדוכן, מותר להסתכל בפניהם אפילו לפני שהפכו את פניהם. אגו, הוא עדים אחמתי שחדס וגם הכויינים לא הסתכלו בידיהם. על כן נוהגו לשלשל הכויינים הטליס על פניהם, וידיהם חוץ לטליס כדי שלא יסתכלו על הידיים. ויש מקום שנוהגו שידיהם בפנים מן הטליס, שלא יסתכלו הום בוהם. אומר המשתבור רבי שמעון ירבה והגרו ושאר האחרונים, שהמנהג הראשון שהידיים יהיו מחוץ לטלית יותר נכון. המובא כאן שבזמננו התפשט המנהג שהידיים מחוסות בטלית, על כל פונים בכל מקרה יעשה כמו המנהג שנהו כאן ולא כל כויין יעשה אחרת. בדרכי מוישה מוסיף, מביא המשתברו שגם העם נוהגים לחסות פניהם בטליס כדי שלא יוכלו להסתכל בידי הכויינים. אבל כותב האגרויס מוישה שהמנהג הזה לא מחייב את הציבור, כי אי אפשר להעניק שהציבור כולם יחסו את פניהם, כיוון שמנהג האשכנזים שבחורים לא מתעטפים את הליטות, רק הכויינים גם בחור מתעטף. ולכן זה לא מחייב, אבל בוודאי טוב שאלם הציבור שיכולים לחסות פניהם בטלית יעשו כן. מובא כאן, מדברים על טלית, כהן ששואל טלית מחברו כדי לעלות לדוכן, כמו מצוי בבחורים. אבל בסימי יהודה למדנו שיש אומרים שלא יברך עליה, כיוון שאין לובשה עליה פני הכובד, ייתכן שישילו ללבישה ולא להקנותה. ויש חולקים שחייב לברך, ולכן נכון שיכוון השואל שלא לקנות את הטלית כדי שלא יצטרך לברך עליה. אבל אם הוא נוטל טלית של הכל, אז כותב עכשיו המשתברו שלכולם צריך לברך עליה, כי על דעת זה קנו זאת שכל הלובשה תהיה שלו. אבל ברלוכם מביא את השר אפרים והבהיריתה, שאם הוא מתעטף רק עם דקובד הציבור, אז הוא לא מברך והברלוכם נשאר בצורך עיון. כותב הגרש ווזנר, בחור שיש לו טלית מיוחדת פרטית לסיעת כפיים, אז ודאי שברך עליה בשעה שהוא מתעטף בה. עד כאן הדף היומי.